שלום חברים וברוכים הבאים, כאן אלונה אלמן, והיום אני מתארחת באולפן היפהפה של We Act, ובעצם אני כאן כדי להשמיע את קולי, כדי לומר לכם ולשתף אתכם באיך אני רואה את המציאות כמו שהיא קיימת היום. משום מה, פייסבוק החליטו ש... צריך לסתום לי את הפה. בסוף שבוע שעבר סתמו לי ולאבישי מתיה את הפה לשבוע, חסמו אותנו לשבוע. את אבישי מתיה חסמו אותו בגלל שהוא שיתף פוסט של נתן זהבי, פוסט שקיבל מאות שיתופים, ונתן זהבי לא נחסם. מאות האנשים ששיתפו את הפוסט של נתן לא נחסמו, מי שנחסם זה אבישי מתיה, וגם אני נחסמתי. ואם נשאל את עצמנו מה משותף לי ולאבישי מתיה, אז אנחנו שנינו מדברים את האמת שלנו, את כמו מה שאנחנו רואים, מבינים. אנחנו מדברים על מספרים, אנחנו מדברים על עדויות, אנחנו מדברים על המציאות כמו שקיימת כרגע, שבעצם מה שאנחנו רואים זה שאחד, אין כאן מגפה, אין מגפה, במדינת ישראל בטח אין מגפה. אנחנו מדברים על המספרים, בתי החולים ריקים, אין כמעט מונשמים, אין נפטרים, אין כאן מגפה. ואנחנו מדברים על ההנחיות, אנחנו מדברים על המסכות, אנחנו מדברים על כל הדברים שהם לא קשורים לבריאות שלנו, אלא אפילו מזקים לבריאות שלנו. ולמרבה ההפתעה, פייסבוק סותם את הפיות. פייסבוק, שזאת פלטפורמה חברתית, שזאת פלטפורמה שמעודדת חופש ביטוי לכאורה, היא סותמת את הפיות בכל מה שנוגע לקורונה, למסכות, לחיסונים, להתנגדות לכל ההונאה המטורפת שמתחוללת כרגע. ולשמחתי סגרו אותי בפרופיל האישי, אבל לא סתמו לי את הפה, ואני מאוד שמחה שאני כאן באולפן הזה היום לדבר אליכם. אז עכשיו אני רוצה רק ככה, בשביל שתבינו על מה אני נחסמתי עכשיו, אני נחסמתי על זה שאני כתבתי פוסט שבעצם ציטטתי תגובה של בחורה בשם שולמית. יש קבוצה חדשה שנקראת נאמני קורונה, זו קבוצה שהיא רוצה לגייס אנשים שהם יהפכו להיות מלשנים, התפקיד שלהם זה להלשין ולהסתובב ולהעיר לאנשים שהם לא סותמים את עברי הנשימה שלהם. וזה כמובן דבר שמי שלא מאמין שיש פה מגפה, ומי שמאמין שבריא מאוד לנשום אוויר נקי, הגיוס של האנשים האלה זה משהו שמאוד מאוד מרתיח. זה מייצר ממש כעס בין שני המחנות, בין אלה המפוחדים, המבועלים והמאמינים, לבין מי שלא ומי שרוצה לשמור על זכותו לנשום אוויר נקי. אז בואו אני אקריא לכם בעצם מה כתבתי ועל מה נחסמתי, וזה היה התגובה שהיא כתבה בפוסט של הנאמני קורונה. היא כתבה ככה: היי יודנרט, איך המרגש להיות כל כך מטומטמים ולעבוד בתחזוקת השקר הכי מגוחך בתולדות ההיסטוריה האנושית? לא לצאת מהבית זה בריא? לא לראות שמש? לא להיות בים? לא לגעת במי שאתם אוהבים? לסתום את האף והפה שמונע מכם חמצן? כן, באמת? בריא לאכול נאומי שקרים והפחדות כל ערב? בריא לשתק את החיים ואת הכלכלה בשביל 0% מתים ו-1% מונשמים? בריא להתעלם מהמציאות והמספרים הזועקים בעד עצמם? כל זה בגלל המערכת המסואבת שמחפשת מתחת לרצפה איך לדרוס ולרמוס את האזרחים בכל הזדמנות? בריא להתבודד ולהתרחק מההורים והמשפחה? לקבל חיסון מחברה שעד לפני יומיים אף אחד לא שמע עליה? שזכתה במכרז אצל ארגון מושחת ומסוכסך עם עצמו כמו ארגון הבריאות העולמי? בריא לאנשים לא להתפרנס, להיכנס לסטרס כלכלי, להיחנק עם הילדים בבית במקום ללכת לים? בריאות אתם קוראים לזה? בריא לילדים כשהם רצים ומשתוללים ומתנשפים לשים מסכה? בריא להם שמונעים מהם בייסיק כמו מתקנים, ארגז חול, כדור? זה בריא? אתם מאמינים לעצמכם? כי יש שתי אפשרויות, או שאתם מאמינים לעצמכם, או שאתם יודעים שזה שקר, אבל אתם עובדים בשירות הסדר העולמי החדש. אוקיי. זה מה שהיא כתבה, וזה מה שאני כתבתי בפוסט. אני כתבתי את הדברים האלה. ופייסבוק כתב לי שהוא לא רוצה להפיץ מידע לא נכון. אז אני לא יודעת איזה חלק לא נכון, אולי התלונה שזה בריא ללכת לים, בריא לא לראות שמש, בריא לא לחבק אנשים שאנחנו אוהבים, אני לא יודעת מה הוא לא כל כך אהב. אם תשאלו אותי, אני חושבת שהוא לא אהב את כל הקו שאני מביאה איתי, הוא מאוד מאוד לא אוהב את זה, והוא עוד יותר לא אוהב אנשים שמעלים פוסטים שמקבלים חשיפה גבוהה ושיתופים. אז אותם בעצם הוא החליט לסתום את הפה. אז אני כאן ולא אסתום את הפה, ואני היום הולך לדבר איתכם על מה, על מה שקורה, על מה שקורה. אז אנחנו יודעים שעם ישראל, אני מדברת עכשיו רק על מדינת ישראל, אנחנו עברנו שטיפת מוח חסרת תקדים. האזרחים עברו פה תהליך, באמת, אני לא זוכרת, מתי ככה הפחידו בצורה אקטיבית, ציבור שלם, אוכלוסייה שלמה. הפחדה מכוונת, שיטתית, יומיומית, על ידי תזמורת של אנשים שמשתפים פעולה עם כל הדבר הזה, שזה גם ראש הממשלה, זה גם אנשי משרד הבריאות, והתקשורת משתפת פעולה עם אולפנים, עם גרפים, עם ארסת פנים, עם כתבים, שכולם ביחד מתזמרים את המגפה. כולם ביחד, פשוט מאוד, משתפים פעולה עם המסרים שיש כאן מגפה, ועוד מעט יהיו פה גופות ברחובות, ואנחנו באמת באמת באיזושהי סכנה כל כך גדולה, שחייבים לסגור את המשק, חייבים לסגור עסקים, חייבים להוציא את הילדים מהבית ספר, לא לראות את ההורים, וכו' וכו'. כמי שמבינה ומאמינה או יודעת שיש כאן הונאה, דרך העיניים שלי, מה שאני רואה זה רמות קיצוניות של רשעות לעשות דבר כזה. רמות קיצוניות של באמת חולי נפשי לעשות דבר כזה. המציאות שאנחנו כרגע נמצאים בה היא כזאת, שמשתיקים את כל מי שיוצא נגד הקו הזה של ההפחדות. ומי שגם עושה את זה ובכל זאת נותנים לו את הכל כמו פרופסור לס, אז עושים ממנו חוכא ואטלולא, הופכים אותו לאיזשהו מטורף, לאיזשהו משוגע, ויוצרים דלגיטימציה לטענה שלו. ועכשיו מה שאני רוצה קצת לדבר איתכם זה בעצם בואו רגע נבין, בואו נבין כמה עמוקה וכמה מושרשת ההונאה הזאת שהיא לא התחילה עכשיו במגפה. היא לא התחילה עכשיו. אני רוצה להתחיל ולבוא ולומר על ארגון הבריאות העולמי. זה ארגון בריאות שהוא ידוע שזה ארגון מושחת ורקוב מהיסוד. האנשים שנמצאים שם זה אנשים שמעורבים מאוד עמוק, מאוד חזק באינטרסים זרים של תעשיות התרופות. ארגון הבריאות העולמי זה ארגון שקיבל תרומות עתק מביל גייטס, ואותו ביל גייטס זה אותו אחד שעכשיו הוא ממורץ לפתח חיסון נגד המגפה, אוקיי? אז בעצם מה יש לנו פה? יש לנו פה ארגון בריאות העולמי, שהוא בעצם מנחה את כל העולם לזה שיש כאן מגפה. הוא נותן הנחיות לרופאים לכתוב בתעודות פטירה, כמעט על כל דבר ועל כל סוג של מצב חולי. אם הבן אדם נפטר, ולמרות שהיה לו סרטן, היה לו אי-ספיקת כליות, לא משנה מה היו המחלות רקע שלו הקשות ביותר, אם נבדק בדם והיה לו בדיקה וגם נמצא שיש לו את הווירוס, בתעודת פטירה הם נדרשים לרשום, נפטר מקורונה 19. והדבר הזה יצר מציאות שכרגע יש פשוט הטיה פושעת של הנתונים, שלכאורה אנשים לא מתים מכלום, הם רק מתים מקורונה. אין סרטן, אין מחלות לב, אין שום דבר, יש רק קורונה. והדבר הזה הוא פשוט עיוות חמור מאוד של המספרים. אז זה קודם כל, דבר ראשון, בואו נשים לב ונבין שסדרי גודל של מגפה זה דבר שבכלל לא דומה. לא דומה, לא מתקרב, לא מדגדג למה שקורה כאן. עכשיו אני רוצה רגע גם ככה, הייתי צריכה להתחיל עם זה, אבל אני אעשה את זה כרגע. בעצם למה להקשיב לי? בעצם מי אני שאני אדבר על זה? הרי אני לא רופאה, אני לא מומחית לאפידמיולוגיה, אני לא כל הדברים האלה. אז אתם צודקים, אם אתם שואלים אתכם, את עצמכם את השאלה הזאת, אתם בהחלט צודקים, מי שאינו רופא ומי שאיננו אפידמיולוג לא יכול לבוא ולומר ולדבר על מה כן קורה. אבל מה כן? אני אגיד לכם מה כן מנהל אותי. אני מקשיבה למומחים האלה. אני מקשיבה לרופאים, אני מקשיבה לאפידמיולוגים, אני מקשיבה לסטטיסטיקאים, אני מקשיבה ואני צופה ואני לומדת, חוות דעת של אנשי מקצוע בתחום, שהם לא אלה שמביאים אותנו לפרונט ולתקשורת. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לכם שאני רואה בצורה מובהקת, שכל מי שלא משתתף בקרנבל הזה, של התקשורת, אוקיי? יש המון, המון אנשי מקצוע שטוענים שאין פה מגפה, אין גל שני, אין גל ראשון, לא היה גל ראשון, אפילו יש שאומרים שלא הייתה אדווה. העניין הוא, זה לא שיש דעות שונות לכאן ולכאן, העניין הוא שהטלוויזיה, ממש התקשורת, כלי התקשורת, ממש לקחו קו שמשתפים פעולה עם טרור ההפחדות, ולא נותנים מקום, אין דיון בנושא בכלל, אין דיון בנושא האם יש או אין מגפה. שימו לב, גם חברי כנסת, אין שום מילה, אין פתחון פה, האם באמת יש מגפה. מכיוון שאם יש מגפה, אז אנחנו רוצים לראות מספרים. אני רוצה לשמוע שבתי חולים מלאים, שיש מונשמים, שיש נפטרים. חברים, זה לא המצב. זה פשוט לא המצב. אין, בתי החולים ריקים. בתי החולים פשוט ריקים. אנחנו לא נמצאים בשעת חירום. אז אם אנחנו לא נמצאים בשעת חירום, כל הבסיס וכל היסודות, כל אבני היסוד, לכל הטירוף שקורה כרגע בכנסת, הוא פשוט הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. שהרי אם אין פה שעת חירום, ואם אין פה מגפה מאוד מסוכנת שמשתוללת, למה כל התקנות? לשעת חירום. מדוע? מדוע 144 התקנות לשעת חירום הותקנו בחודש האחרון, ובחטף, ובאישון לילה? אתם יודעים שאני אתמול דיברתי עם אורן פסטרנק, שהוא מוביל יוזם של מחאת הריבון. ואני אומרת לו, תגיד לי, אני מכירה מישהי שהיא עורכת דין, ואני אומרת לה, מה זה כל ההנחיות הזויות האלה? ששוטר יכול להיכנס לבית ולהוציא אנשים ללא צו, או שבן אדם שנעצר לא זכאי לראות עורך דין. אז היא אומרת לי, תגיד לי, איזה שטויות, במה את מאמינה? נראה לך, אם הדבר הזה היה נכון, אני נמצאת בכל הפורומים, בכל הקבוצות של עורכי הדין, אם הדבר הזה היה נכון, היה שם שערה, חבל לך על הזמן, זה שטויות, זה קשקוש, זה לא אמת. אז אתמול פגשתי את אורן פסטרנק, שהוא גם עורך דין, ואמרתי לו, תגיד לי, אבל אני מבינה שמי שנמצא בכל הקבוצות הפייסבוק ובכל הפורומים של עורכי הדין, הם אומרים שאם כל הדברים האלה, ובאמת יש סכנה לדמוקרטיה, ויש כל מיני חוקים לא חוקיים, הלשכת עורכי הדין הייתה מתעוררת, והיה שם צריכה להיות סיסה, איך זה שזה לא קורה? אז אתם יודעים מה הוא ענה לי? הוא אמר לי, הם בכלל לא קולטים, הם בכלל לא קולטים, אני מיידע אותם. לא מוצאים לתקשורת בכלל את כל הקולטים, את כל התקנות האלה, זה בכלל לא עובר בתקשורת. הם בכלל, הם בקושי לחברי הכנסת הם מודיעים, הם יכולים להגיד להם באישון לילה, על מה בשמונה בבוקר יהיה הוועדה בכנסת. זאת אומרת, לא רק שהעורכי דין, הציבור לא יודע, לשכת עורכי הדין לא יודעים מזה, לא מעודכנים, וגם החברי הכנסת עצמם שיושבים בוועדה לא מקבלים את הזמן הסביר לשבת וללמוד על מה מדובר. זאת אומרת, אם הבסיס זה שיש כאן פייק מגפה ואנחנו לכאורה בשעת חירום שקרי לגמרי, ובחסות השעת החירום הזאת כל הדמוקרטיה מתמוטטת, כל החוקי היסוד משתנים, המון תקנות חדשות לשעת חירום שהן ממש הפרות של זכויות אדם. אנשים לא מספיקים בכלל לקלוט ולהקל דבר אחד ומגיע הדבר הבא. וסביב כל זה יש גם את הנושא של ההתנגדויות. יש את ההתנגדויות באתר של הממשלה, שאם עולה איזשהו חוק חדש אז אפשר להגיש, יש פרק זמן להגיש התנגדות. הם נותנים 3 ימים להגיש התנגדות, זאת אומרת עוד לא מצליחים להפיץ ויראלית ולארגן את הציבור להתנגד, וכבר נגמר הזמן. היו חוקים ותקנות שהם הגישו בליל שישי או בערב חג, כשעם ישראל ממש עסוק בבישולים ובהכנות, אז הם שמים תקנות לשעת חירום. ומה שאני ממש מוטרדת מההונאה הזאת שבחסותה משנים פה את כל פני השלטון, ואנחנו בידיים, שוב אני מדברת על חוויה שלי, המדינה שלי בידיים של בן אדם שהוא נאשם בפלילים, 3 כתבי אישום של שוחד, מרמה והפרת אמונים, דבק בו רבב בלשון המעטה. הבן אדם הזה לא אמין בעיניי, הוא לא מישהו שאני רוצה שהוא ייתן לי הנחיות באופן כללי. אני לא מאמינה בו, אני לא סומכת עליו, ובטח ובטח שהוא לא ייתן לי הנחיות שקשורות לבריאות שלי. הוא בן אדם אחרון שאני סומכת עליו, שהוא ייתן לי הנחיות שקשורות לבריאות שלי. ואם אנחנו כבר מדברים על הנושא של הבריאות, המסכות. הנושא של המסכות. אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם איך אני רואה את כל ההנחיות האלה. בואו נניח ובאמת יש כאן מגפה. ובואו נניח ובאמת באמת זה עובר טיפתית ויש פה איזושהי סכנה שימותו פה, כמו שהוא הכריז בתקופת ההפחדות, שיהיו פה עשרות אלפי נפטרים. אתם יודעים על מה מקפידים? מקפידים מאוד מאוד על מסכות. מקפידים מאוד מאוד על רווחים בין הכיסאות. מקפידים בצורה יתרה על כל הסממנים הוויזואליים שמצלמים ושנראים. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת, זאת אומרת, בעצם בואו נבין למה גם זאת הוכחה שזה פייק. הרי אם הייתה פה באמת מגפה, הדבר הראשון שהיה צריך הכי להיזהר והכי לשטוף לנו את המוח נגדו ולשים לב לזה, זה הנושא של כל שרשראות ההדבקה. הכפתורים של המעליות, הידיות של הדלתות, כל העתים, כל דבר שהציבור נוגע בו בהמוניהם, זה היה צריך להיות עם ההקפדה הכי גבוהה. לא יכול להיות שאני נכנסת לבניין ואני לוחצת על הכפתור שלחצו לפניי 100 אנשים ושם יש מצבור של וירוסים מסוכנים ואין שם אלכוג'ל, אין שם הנחיה שחייבים לשטוף ידיים או לחטא את הידיים. אם באמת באמת הייתה כאן מגפה, כל המקומות של שרשרת ההדבקה, בואו בסופר, שאנחנו שמים ירקות ופירות בתוך השקית ואנחנו נוגעים בכל מיני דברים, זה המקום שיכול להיות שרשרת הדבקה. אבל את זה לא בודקים ואת זה לא אוכפים וזה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין זה שאנחנו כולנו נשתתף בכפייה, באונס, ביומים, בכנסות כבדים, בנונונו בטלוויזיה שעם לא צייתן, בזה שאנחנו נשים מסכות על עברי הנשימה שלנו, וננשום את עצמנו לדעת. ואני, חברים יקרים, אני חייבת לומר לכם שההוראה הזאת, אם אנחנו נדבר בשפה של השפה הצבאית, זאת פקודה בלתי חוקית בעליל. לנשום את החמצן שהגוף שלנו פועל עם, פולט עם כל הרעלים, זאת הנחיה חולנית, זאת הנחיה פשוט מסוכנת. וגם ארגון הבריאות העולמי בעצמו אומר שהמסכות לא עוזרות נגד הקורונה. ורופאים ומומחי מחלות זיהומיות אומרים שזה לא מגן מפני קורונה. ורופאים רבים אומרים שזה לא בריא. ופרופסור סדצקי בעצמה, יש סרטון שלה שהיא אומרת שהמסכה היא פשוט מצע לאיסוף בקטריות, וזה פשוט דבר לא בריא לשים על עצמנו. ועדיין, בכל זאת, ראש הממשלה שלנו, ביבי נתניהו, שללא ספק הוא זה שנותן את ההנחיות האזויות האלה, כופה על ציבור שלם, כופה עלינו לנשום את הזיהום שהגוף שלנו פולט. והדבר הזה הוא שערוריה במיוחד, כשהוא החריג את עצמו, את השרים, את חברי הכנסת. הדבר עוד יותר חמור בעיניי ממדרגה הראשונה, וגם כאילו צריך להדליק את כל הנורות האדומות לכל מי שהוא בר דעת. חבר'ה, כל מי שעוסק באכיפה של ההנחיה המטופשת הזאת, הם בעצמם לא שמים מסכות. הם בעצמם שמים חצי או על הסנטר או לא בכלל. כל הרשת החברתית מפוצצת תמונות וסרטונים של הפרות של ההנחיות האלה. אז באמת, אם אנחנו רוצים שיתוף פעולה, ואם אנחנו רוצים עם ממושמע, ואם אנחנו רוצים עם שמאמין שיש כאן מגפה, איך יכול להיות שכל מי שמדבר על זה, וכל מי שמחר לנו את זה, אומר שזה קשקוש ושזה לא ממש, זה לא ממש חשוב? איך יכול להיות? אני אישית מרגישה שקצת עושים איתנו צחוק, שקצת הרבה עובדים עלינו, שאנחנו עוברים כרגע כמו חיילים ממושמעים, תרגול על צייתנות, תרגול על איך לא לחשוב באופן עצמאי, איך לסתום לנו את הפיות, איך לדכא אותנו על ידי זה שיביאו לנו שוטרים, פקחים ונאמני קורונה, וכל הדבר הזה זה איזשהו ניסוי מטורף בבני אדם שאנחנו עוברים כרגע. הניסוי הוא קודם כל עלינו, איך אנחנו מגיבים לכל הדבר הזה שקורה, ועד כמה אנחנו משתפים פעולה עם הטרלול הזה. ולצערי הרב, כשאני מסתובבת בכל מיני ערים, אני רואה שאנשים שמים מסכה על כל הפרצוף שלהם, כולל אף, באופן מלא, סליחה, קצת כמו כבשים, קצת הרבה כמו כבשים. מכיוון שכל מי ששואל שאלות וכל מי שלא מקשיב לתקשורת וקצת גם חושב חשיבה עצמאית, יכול מיד להגיע למסקנה שהכי בריא זה לנשום אוויר נקי. הכי בריא זה לנשום אוויר נקי. אז העניין הזה של המסכות זה עניין שזועק כמה הם הפכו אותם איתנו לשחקנים בקרקס הפייק מגפה. ואנחנו כולנו ממש אונסים אותנו לקחת חלק בדבר הזה, כי הרי זה ברור שאם לא היו איומים, הפחדות, כנסות ואכיפה כל כך אגרסיבי, מזמן לדבר הסמרטוט הזה היה אף מהפנים של רוב האנשים, אוקיי? כי באמת זה קשה ככה להתנהל לאורך זמן, זה ממש מזעזע. אתם יודעים, ילדים שנדרשים להיות כמה שעות טובות בבתי ספר עם המסכות, זה פשוט כאילו מחריד. אני לא שלחתי את הבן שלי לבית ספר. אני פשוט לא הייתי מסוגלת לחשוב על זה שהוא יושב עם מסכה מטומטמת על הפנים שלו ונושם את עצמו בלי שום היגיון רפואי. אני פשוט לא הייתי מסוגלת לשלוח אותו לבית ספר, ואני לא שלחתי אותו לבית ספר. וכאן באמת הנושא הזה שאנחנו לתארי הרב נמצאים באיזושהי מציאות שאנחנו צריכים קצת להפעיל חשיבה עצמאית וקצת פחות להיות על אוטומט על ההנחיות של הממסד, מכיוון שאנחנו חייבים להבין שכשאנחנו מדברים על התופעה שנקראת און שלטון, עכשיו זה בא לידי ביטוי במיטבו. עכשיו אנחנו בתוך החוויה של האון שלטון באופן מוקצן וחסר תקדים. אין שום דבר שקשור לבריאות שלנו בהקשר להנחיות של שעת חירום קורונה. אין שום דבר שקשור לבריאות שלנו בזה שסגרו לנו את העסקים וממוטטים את המשק. נהפוכו. זה מכניס את האנשים, לא רק את הקבוצות סיכון, זה מכניס את כל הציבור, העובד, המפרנס, לסטרס, לחרדות כלכליות, למצבים של התאבדויות, לפשיטות רגל. תסתכלו איזה מחירים אנחנו משלמים על מגפה שלא קיימת. ואני שואלת את עצמי, כמה מרושעים אפשר להיות שלא יהיה אכפת שאנשים יתרסקו, שבעלי עסקים פשוט יגיעו לפשיטות רגל בגלל מגפה שאיננה. איזה מחירים אנחנו עוד נשלם בהמשך ומה מחכה לנו עוד? אינני יודעת מה מחכה לנו עוד, אבל אתם יודעים ש... אני שומעת מה אנשים אומרים מסביבי, אנשים שהם עמוק עמוק בחקירה של הנושא הזה שנקרא הסדר עולמי החדש. אתם יודעים שהביטוי מילים הזה זה ביטוי מילים שאני לפני חודשיים לא הייתי מסוגלת לומר את הביטוי הזה, כי הוא מכניס אותי לחרדות. ואני יותר ויותר שומעת ומכירה אנשים ורואה קולות של כאלה שמאמינים שאנחנו כרגע בשלב ראשון של הוצאה לפועל של תוכנית עולמית, זדונית חולנית, שאנחנו בתוכה. ואני מדברת אתכם על אנשים שאני מחזיקה מהם לא מטומטמים. וזה אנשים שחופרים את הנושא הזה לא מעט שנים. אתמול הייתה איזושהי פגישה שאחד המשתתפים בפגישה הזאת אמר ששוב, ממה שהוא חקר ולמד, אני לא יודעת את זה. אני לא יודעת את הדברים האלה. אני רק אומרת לכם שאני שומעת על מה מדברים. אני אפילו באמת מודה שאני לא נכנסת לכל התחומים האלה, אבל אני אגיד לכם את האמת מבחינת תחושת הבטן, אני לא שוללת שזה לא משהו שיכול להיות. אני לא אומרת זה בלתי אפשרי וזה הזוי. אנחנו כבר נמצאים בסיטואציה כל כך הזויה, אם יש כאן תזמון של שקר ברמה כל כך גדולה, יושב מאחורי זה דבר מאוד מאוד אכזרי. אני כן מאמינה שהכל יכול להיות. מה שנאמר אתמול, אני ככה אזרוק לכם כמה דברים, האנשים שהם ככה עמוק עמוק בנושא הזה של אג'נדה 21 וסדר העולמי החדש, נאמר שהגל השני כבר ידוע ופורסם איפשהו והוא יצא לפועל באוגוסט. באוגוסט אנחנו ניכנס לסגר של 3 חודשים, אנחנו בסוף אוגוסט, אנחנו נצא ממנו באוקטובר, ובאוקטובר כבר החיסונים יהיו מוכנים. לפי המקורות שהוא אסף, שוב, אני מדברת על זה, ואני מרגישה איך אני ממש הופכת להיות ככה חמה, ואיך זה ממש מפחיד אותי, הדברים האלה. מדובר על זה שיהיו חיסונים מוכנים, ובעצם החיסונים האלה יעברו, כאילו הם ינתנו בכפייה לכלל הציבור בעולם על ידי צבאות מתחלפים. זאת אומרת, כל צבא יחסן ציבור שונה, כאילו מדינה אחרת. עכשיו, עוד פעם, אני לא יודעת אם זה אמת, אני לא יודעת אם זה נכון, אני לא חוקרת את הנושא הזה שאנשים קוראים לזה קונספירציה, אבל אני אומרת, אסור אסור להתעלם מהקולות האלה. אסור להתעלם מהקולות האלה. ולמה אני אומרת אסור? מכיוון שכל מה שקשור לחיסונים, שעשו להם מתנגדי החיסונים, דלגיטימציה, היום אני יודעת שהם צודקים. א', מתנגדי החיסונים הם לא מתנגדי החיסונים. מתנגדי החיסונים הם נפגעי החיסונים. חלק מאוד גדול שמתנגדי החיסונים זה אנשים שחיסנו את הילדים שלהם לפי התוכנית חיסונים של משרד הבריאות. והילדים האלה עד היום הם בפגיעות נוירולוגיות קשות מאוד. אני מדברת איתכם על דיווחים של הורים שהילדים נולדו בריאים, הייתה התפתחות תקינה לחלוטין, ילדים שמחים, מאושרים, בריאים, מתפקדים, ולאחר החיסון משהו קרה. יש כאלה שמדווחים על רגרסיה עד לאבחון אוטיזם, יש כאלה שמדווחים על שיתוק, יש כאלה שמדווחים על פרקוסים, על מחלות אוטואימוניות, על רשימה ארוכה מאוד של דברים מזעזעים. עכשיו, אם היו לוקחים את כל הדיווחים האלה של האנשים, של הילדים, שכתוצאה מהחיסונים קראו להם נזקים, ועל זה היו עושים לנו קמפיין בטלוויזיה, תדעו לכם שתעשיית החיסונים הייתה מתפרקת. היא הייתה פשוט מאוד מתעדה. אף אחד לא היה מחסן. אבל מה מגדילים לנו בראש? במקום להגדיל לנו בראש את הרעל, את הרעל הזה שמגיע למוח, דופק אותו ויוצר נזקים, מגדילים לנו בראש שיש כאן מגפה מסוכנת לאנושות. לוקחים קשיש בן 90 ומספרים שהוא נפטר מקורונה. וככה מפמפמים לנו בראש כל הזמן, כל הזמן, את האוכלוסייה שהיא גם בסיכון והיא גם בגיל גיל מבוגר. זה אנשים שלפי הסטטיסטיקה בקבוצת הגיל הזאת, זה אנשים שלאורך כל השנים, בגילאים האלה, אם יש מחלות רקע, בוודאי ובוודאי נפטרים, וגם בשנים קודמות, כשיש לאנשים האלה שבקבוצת סיכון מחלות, יש להם מחלות רקע, ושפעת אפילו, הם יכולים להיות, הם יכולים פשוט מאוד, זה מאוד מסוכן להם, אפילו שפעת. אז כן, אני מאמינה שיש אולי וירוס כזה, שהוא מסוכן לאנשים עם מחלות רקע, כמו שיש כל שנה, אבל הווירוס הזה לא פוגע בציבור בריא, וזה לא אני אומרת, זה, תקראו מספרים, זה הסטטיסטיקות. הסטטיסטיקות אומרות ש... אני לא יודעת כמה, 85%, אני לא מצויה בפרטים, אבל יש אותם בכל מקום, שרוב הנפטרים זה אנשים מעל גיל 82. חבר'ה, למה לשתק את המשק? למה להפחיד את כולנו? למה לעשות את כל הדברים האלה? למה? על מה? יש כאן משהו מאוד 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 חולה וזדוני, שהוא מתחת לפני השטח. ביבי לא המציא את זה. ביבי שותף לדבר הזה, מכיוון שהדבר הזה קיים בכל העולם. וכמו שאמרתי לכם, כמו שאני רואה את זה, ארגון הבריאות העולמי, אוקיי? הוא משווק לנו מגפה. כל הממשלות משתפות פעולה עם הדבר הזה. בתי חולים רושמים בתעודות פטירה COVID-19, גם אם הבן אדם נפטר מ, אני לא יודעת מה, מסרטן גרורתי רמה 4. ואפילו יש דיווחים על זה שבתי חולים מקבלים כסף על כל מי שמדווח שהוא נפטר מקורונה. זאת אומרת, ממש יש פה הנחיות לזיוף מגפה. אני רוצה להגיד לכם ככה, תראו, אנחנו נמצאים בתקופה שהאמת נסתרת מעינינו. משתיקים קולות, מאיימים על אנשים שאומרים דברים שהם לא במיינסטרים. אני יכולה להגיד לכם שאני מקבלת בוואטסאפים הודעות ומספרים לי שמאיימים על רבנים שיפגעו בנכדים שלהם. ממש ככה. אני יכולה להגיד לכם שאומנים לא פותחים את הפה שלהם מכיוון שהם פוחדים שיתנקמו בהם. ואומנים זה ציבור מאוד גדול שיש להם השפעה על קהל מאוד מאוד גדול. ובכלל, יש פחד לפתוח את הפה, יש פחד לדבר, יש פחד של כל מי שמובילי דעת קהל לצאת נגד מכיוון שמיד עושים להם לינץ' ודלגיטימציה. ואני אומרת לכם, אם יש סתימת פיות, יש מה להסתיר. אם יש סתימת פיות, יש פה משהו מאוד 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 חמור לחשוד. אם יש סתימת פיות, אני מציעה לכם ללכת ולהקשיב לאלה שסותמים להם את הפה. מכיוון שהגורם היחידי שיכול לסתום פיות ולהצליח לעשות את זה, זה גורם ששולט בתקשורת, ששולט ברשתות החברתיות, ששולט בפוליטיקאים, וזה גורמים תאגידיים שבצע כסף, זה מה שמנהל אותם. ואני מציעה לכם להקשיב לכל מתנגדי החיסונים, לשמוע מה יש להם לומר, לא לבטל אותם ככה. לכו תקשיבו להם, תשאלו שאלות, תבינו. יש לי רעיון עם אושרה בלה פולסקי, יושב ראש עמותת חיסונים בחירה מושכלת. הרעיון הזה הוא רעיון למתחילים, לאנשים שהם באמת לא יודעים מהחיים שלהם שום דבר על חיסונים, אין לה בכלל כלים להבין מי נגד מי. תקשיבו לרעיון, תרכשו השכלה שהיא לא דרך הממסד, שהיא לא דרך התקשורת, שהיא בעצם שופר של האג'נדה של הממסד שלנו ושל תעשיית התרופות. אני חושבת שלשידור הזה אני ככה העברתי לכם את המסר שאני מעבירה אותו כל הזמן, שיש כאן משהו מסריח, זה בלשון המעטה. יש כאן, קוראים פה, יש פה משהו מאוד מאוד מדאיג. יש פה בעיה של אמון הציבור בממשלה שלנו, בממסד שלנו, במערכת הבריאות שלנו, בהנחיות החולניות שהם נותנים לנו, והם לא אוכפים את עצמם. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים. העם שלנו הוא פשוט מוצף בחרדות. חלק חרד מהקורונה, שהוא פוחד שאנחנו בסכנת מוות. חלק חרד ממצב הכלכלי, מכיוון שאנשים פשוט פסקה להם העבודה. וחלק חרד מהפייק מגפה לאן זה הולך ולמה עושים את זה ומה עוד מצפה לנו. ואם תהיה כפיית חיסונים, מכיוון שזה מה שזה נראה. ותחשבו שכמו שקופים עלינו מסכות, ומי שלא רוצה לשים מסכה, יהיו את החבר'ה האלה שיצעקו עליו, המבועלים והכבשים, ואנשים שהם אין להם חשיבה עצמאית, הם פשוט מאוד ינקו רק מה שהם רואים בטלוויזיה. אוקיי, האנשים האלה שנושמים את עצמם, ועושים דבר מאוד מאוד חולני, הם צועקים על הציבור ההגיוני שהוא גם צריך לנשום את עצמו. ואותו דבר זה הנושא של החיסונים. האנשים האלה שמוכנים להזריק לעצמם, בלי לשאול, בלי לבדוק, חבר'ה, מי שמזריק חיסונים, אז אנשים שעושים את זה מתוך אמון אוטומטי לממסד. מי שמזריק חיסונים, אני הייתי שם, עד תחילת שנה. אני נתתי חיסונים על אוטומט, אני לא שאלתי שאלות בכלל. אני, היה לי אמון מלא מערכת הבריאות. לא עוד. לא עוד. חבר'ה, הם לא עובדים עבורנו. ולכן אני אומרת לכם, זה אותו דבר כמו עם המסכות, אותו דבר זה עם החיסונים. אלה שמזריקים לילדים שלהם את החיסונים, הם יכפו עלינו להזריק לילדים שלנו את הרעלים האלה. ומי שמזריק עושה את זה מבורות, ומי שלא מזריק עושה את זה מתוך זה שהוא למד. ולגבי הנושא הזה של למידה, מה שאני מציעה לכם כדי ללמוד, כי באמת אף אחד פה לא עכשיו יתחיל ללמוד אימונולוגיה ותורת החיסונים, כן, זה מקצוע, אנחנו לא אמורים ללמוד את הדברים האלה, אנחנו אמורים לסמוך על אנשי מקצוע. אבל מאחר ואני הבנתי שאי אפשר לסמוך על אנשי מקצוע, אני מציעה לכם לעשות כמה דברים, פעולות מאוד מאוד פשוטות, כשאתם רוצים לקבל החלטה אם אתם רוצים או לא רוצים לחסן את הילדים שלכם. שאלה ראשונה שאתם צריכים לשאול, שאלה ראשונה, זה מה התופעות לוואי של החיסון? תופעות הלוואי זה משהו שהיצרן מדווח. אני מדברת אתכם עכשיו על חיסוני השגרה, אני לא מדברת אתכם על בכלל עוד על החיסון שיהיה של הקורונה, מכיוון שבשביל לדווח על תופעות לוואי, צריך לתת איזשהו זמן של ניסוי ומעקב, שכמובן לא יהיה. לא יהיה את כל הזמן הנדרש, שזה כמה שנים טובות, כדי לראות שהחיסון הזה הוא באמת בטוח ויעיל. מכיוון שהם עכשיו כבר במרוץ לפתח אותו מהר, כי זה money time. אז העניין הזה של באמת איך לדעת, איך מאיפה בכלל, קודם כל תלמדו מה התופעות הלוואי. איזה תופעות לוואי היצרן מדווח, אוקיי? זה דבר ראשון, אני אשים לכם לינקים לתוך מקורות מידע שאתם תוכלו ישר לראות את התופעות לוואי שהיצרן מדווח. זה משהו שכדאי לכם לדעת, מכיוון שכשבאים להזריק לילדים שלכם את החיסונים, לא מספרים לכם על מה אתם חותמים, ולא לא מספרים לכם במה אתם מסכנים את הילדים שלכם, לא מה תופעות הלוואי, וגם בוודאי ובוודאי שלא נותנים את הסטטיסטיקות. זה דבר ראשון. דבר שני שאני מציעה לכם לבדוק, זה מה הרכיבים, ממה החיסון הזה עשוי. עכשיו, אני חייבת להגיד לכם שאני לשם דווקא לא נכנסתי, מכיוון שאני לא מבינה ברכיבים, ואין לי שום, אין לי ראש, אין לי סבלנות לצלול לזה ולהבין את זה, אבל מה שכן אני יכולה להגיד לכם, זה על המרכיב שנקרא אלומיניום אג'וונט. יש מרכיב שנקרא אלומיניום אג'וונט, שזה רעלים כמובן, שמזריקים את זה ישירות לשריר. תראו, כשאנחנו אוכלים רעלים, ואנחנו אוכלים רעלים, כל המזון המתועס עם האי-נאמברס ועם כל המונוסודיום גלוטומט, אנחנו מפוצצים ברעלים. כשאנחנו אוכלים רעלים דרך הפה, האוכל הזה עובר דרך מערכת העיכול, עובר דרך הכליות, עובר דרך הכבד, ובעצם עובר דרך מערכות של ניקוי רעלים. זאת אומרת, יש לנו סינון של הרעלים לפני שהאוכל מתפרק לנו לתוך מערכת הדם. אבל כשהזריקה נכנסת ישירות לשריר, אין מערכת שניקוי רעלים, ולכן החיסונים הרבה יותר מסוכנים ממזון שהוא מזון רעיל. החיסונים הם הרבה הרבה יותר מסוכנים. ולכן מה שאני מציעה לכם זה להסתכל ולקרוא את הרכיבים, מה יש בחיסונים האלה, ולקרוא וללמוד מה זה אלומיניום אג'וונט. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, ככה שתעשו אחד ועוד אחד. אם אתם תסתכלו על הסטטיסטיקה של כמות המאובחנים על הרצף האוטיסטי, אתם תראו שיש קפיצה מטורפת. אני מדברת לכם מרמה של, לא יודעת, לפני עשרות שנים שהיה 1 ל-10,000 מאובחן, היום אנחנו יודעים על 1 ל-48 או אפילו פחות. ויש מה שנקרא חשד סביר להניח שמשהו קרה כתוצאה מזה שמ-11 חיסונים שבשגרה שכשאני הייתי ילדה קיבלנו, היום אנחנו מדברים על פשוט קפיצה של כמות של עשרות חיסונים. עשרות חיסונים. אז כשאנחנו מדברים על מדע ושאנחנו רוצים להבין האם יש קשר סיבתי בין גורם מסוים לתוצאה, מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו פשוט יכולים לעשות מחקר שלוקחים קבוצת ניסוי ולוקחים קבוצת ביקורת ובודקים האם יש הבדלים בין הקבוצות. עכשיו, אם אני מדברת על עלייה מאוד מאוד גדולה בשיעורי האוטיזם, ואם אני מדברת על זה שיש המון עדויות בשטח של הורים שמספרים שלאחר שהם חיסנו את הילד הייתה רגרסיה והידרדרות לאוטיזם. איש מדע נורמלי, אוקיי, החוקרים היו צריכים מזמן לאות על השאלה, האם הגורם המשתנה, המתערב, שנקרא חיסונים, הם אלה שגורמים לאוטיזם? צריכה להישאל השאלה, וזה צריך להיבדק, והדרך הקלאסית, הכי חד משמעית לבדוק אותה, זה לעשות מחקר השוואתי. מחקר השוואתי בין קבוצת ניסוי לקבוצת ביקורת. מה זה אומר? קבוצת ניסוי זה קבוצה של אנשים שקיבלו את החיסון, וקבוצת ביקורת זה קבוצה של אנשים שלא קיבלו כלום, או שקיבלו פלסבו. פלסבו זה הזרקה של מים, אוקיי? ובעצם כשעושים את הדברים האלה, רק ככה אנחנו יכולים לראות האם יש הבדלים, וזה צריך להיות לאורך זמן, ברמת התחלואה, ברמת הפגיעות הנוירולוגיות של הציבור הזה לעומת הציבור הזה. והמחקרים האלה השוואתיים בין קבוצת ניסוי לקבוצת ביקורת, אין אותם בכל החיסונים, אין. הם עושים קבוצת ניסוי לכאורה וקבוצת ביקורת לכאורה, בין מי שחוסן במשהו אחד לבין חיסון אחר. אין השוואה אמיתית בין חיסון לבין אי-חיסון. ומדע אמיתי רציני שרוצה לבדוק השפעה של התערבות של גורם כזה או אחר, חייב היה לבדוק מה קורה כשאני מתערב, ומה קורה כשאני לא מתערב, ולהסתכל ולהשוות. עכשיו תבינו עד כמה הדבר הזה פשוט, ועד כמה הדבר הזה נגיש, ועד כמה אפשר ככה לקבל את המידע. המחקר כבר קיים. לא צריך לאסוף נבדקים. לא צריך לחפש מחקרים. לא צריך לעשות שום דבר. למה? מכיוון שהדבר הזה של המחקר, של קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת, זה כבר קיים. איך זה קיים? יש לנו באוכלוסייה הציבור שחיסן, הרוב, ויש לנו ציבור שלא חיסן. אז זה מאוד פשוט. בואו קחו, יועילו בטובם, אנשי משרד הבריאות שמאוד דואגים לבריאות הציבור. בואו, אני מבקשת, תחשפו לי את נתוני הציבור שלא חוסן, ואני רוצה לשמוע איזה סוגי תחלואה יש שם לילדים. מה אחוזי האוטיזם, מה אחוזי הפגיעות הנוירולוגיות, כמה יש שם הפרעות קשב קשות, כמה יש שם בעיות כאלה ואחרות. לעומת מה קורה בציבור באוכלוסייה. ההשוואה הזאת זאת השוואה שהיא מתבקשת לעשות אותה. לא צריך להיות פרופסור לאימונולוגיה, צריך פשוט ללמוד שיטות מחקר באוניברסיטה, לימודי תואר שני, איך עושים מדע ואיך עושים מחקר, בשביל להבין שבשביל שאני יש כתב אני אדע שהחיסונים האלה הם באמת באמת בריאים ובטוחים, אני צריכה לדעת שהיה ניסוי על אנשים שהסכימו, התנדבו, לא יודעת מה, ויש קבוצת ביקורת שלא חוסנו, ואני רוצה לראות האם יש הבדלים, וגם לקחת בחשבון כמובן את הזמן שצריך לתת, מכיוון שהפגיעות הן פגיעות שהן לא קורות בין לילה, למרות שיש גם כאלה שכן, אבל יש פגיעות שהן מגיעות בהמשך. כל הדברים האלה לא קורים, כל השאלות האלה לא נשאלות, יותר מזה. אסור לפקפק בחיסונים, פייסבוק חוסם. אגב, גם יוטיוב חוסם. זה פשוט מדהים. אפרופו, אם אני מדברת כבר על יוטיוב, זה משהו שאני לא יכולה לעשות כשאני כותבת בפוסטים או בתגובות, וגם לא במסנג'ר. כל מי שרוצה להעמיק בנושא החיסונים וקצת יותר לחקור את הנושא הזה, אני ממליצה לכם בחום לרשום ביוטיוב את המשפט "רופאים מדברים על חיסונים". אוקיי, לא אלונה מדברת על חיסונים, רופאים מדברים על חיסונים, ותצפו בסרט הזה ותקשיבו לרופאים, רופאי ילדים ולמומחים לאפידמיולוגיה, ותקשיבו מה הם אומרים על חיסונים. תקשיבו מה הם מספרים לגבי מה שלימדו אותם בפקולטה לרפואה על חיסונים. רמז, כלום לא למדו על חיסונים. ותקשיבו מה שהם מספרים על כמות הפציינטים שהיו להם, שהם היו בריאים, ואחרי החיסון הם לא אותו דבר יותר. חבר'ה, אתם לא תשמעו על זה בתקשורת, זה פשוט שערוריה. אנחנו נמצאים בתוך הונאה מטורפת, אנחנו הרבה שנים בתוך הונאה, בתוך שקר. תעשיית התרופות ומערכות הבריאות שלנו הן מערכות מושחתות והן מערכות שמעודדות חולי. ואם אתם תסתכלו רק על מצב התחלואה בציבור, אתם פשוט תראו את זה. רובנו מגיעים לגיל 45-50 ואנחנו במחלות ואנחנו צורכים תרופות באופן קבוע לכל החיים. וזה נושא שלם שאני אדבר עליו בהזדמנות אחרת. אז תפקחו את העיניים, תשאלו שאלות, תטילו ספק, אל תאמינו. כל מי שלא מאמין למסכה ומבין שעובדים עליו, חבר'ה, זה רק הפתח של מחילת הארנב. זה רק הפתח של מחילת הארנב. ואני באה ואני אומרת, אני הייתי גם אותו דבר. אני האמנתי למערכת הבריאות, אני עשיתי כל מה שאומרים לי. בכלל לא פיקפקתי. ואלה שדיברו על החיסונים, אז נגד החיסונים, אמרתי, טוב, לא יודעת, זה לא מעניין אותי, אני לא הולכת לשאול, אני מחסנת, אין לי ראש ללמוד את זה. חבר'ה, זה על הבריאות שלנו וזה על החיים שלנו. והקורונה הזאת, מה שהיא תביא איתה, זה כפיית חיסונים. ואם הציבור לא יתנגד, זה יקרה. עכשיו, זה לא רק יקרה למי שמסכים לכבשים, יכפו את זה על הציבור שיודע. ולכן אני מבקשת מכם להפיץ כל תוכן וכל מידע בכל דרך, כדי לערער את האמונה של האנשים שמאמינים באופן עיוור לכל מה שקורה פה. קודם כל, האנשים שמאמינים לזה שיש פה מגפה. פשוט המספרים, פשוט מאוד הנתונים, זה קודם כל. קודם כל, להסתכל על הנתונים ולראות, בתי חולים רכים, אין מונשנים, אין נפטרים, אין שום הבדל בסטטיסטיקה בין מצב התמותה בארץ השנה לבין שנה שעברה, אפילו יש ירידה בכמות התמותה. אנחנו לא בתוך מגפה, אנחנו פשוט בתוך הונאה. אז תודה רבה לכם, אני הייתי אלונה אלמן, ואני שמחתי להביא לכם את הדברים כמו שאני רואה מנקודת המבט שלי, ומאוד מאוד כיף לי, שלמרות שחסמו אותי, לא סתמו לי את הפה, ותודה רבה לאולפני וויאקט שהזמינו אותי לכאן, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, להתראות.